השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. כל מרצי חב"ד במקום אחד.
שלום, ערב טוב לכולם. היה פעם דו שיח מעניין בין דוד המלך והקדוש ברוך הוא. דוד המלך אומר, ריבונו של עולם, אני מקנה באברהם, יצחק ויעקב. אני פותח את תפילת 18, התפילה הכי חשובה בעולם של היהודי. ואיך מתחילים? אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אומר דוד, ריבונו של עולם, הייתי רוצה גם אני להיות ברשימה הזאת. שיגידו אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב ואלוקי דוד. בסך הכל דוד המלך גם עשה דבר או שניים למען עם ישראל. באנו עכשיו מהאושפיזין, דוד המלך בראש הרשימה. אז למה אלוקי אברהם, יצחק ויעקב ולא אלוקי דוד? מה אני פחות מהם, כי נולדתי 2,000 שנה יותר מאוחר? אומר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, דוד, יש הבדל, אל תשווה את עצמך אליהם, שולם. למה? אומר, כי אותם ניסיתי ואותך לא ניסיתי. אומר דוד המלך, בכונני השם ונסייני. אני מוכן לעמוד בניסיון. אין, אני בסדר. עכשיו צריכים להבין, היופי פה בגמרא, שאנחנו קוראים את התהילים ולא מבינים כמה מאחורי שלוש מילים תמימות, בכונני השם ונוסייני, איזה דרמה מתחוללת בין דוד לקדוש ברוך הוא. אומר דוד המלך מילים תמימות בתהילים חב"ד, בכונני השם ונוסייני. אומר לו הקדוש ברוך הוא, הזמנת ניסיון, תקבל ניסיון. אבל שתדע, אני מתריע מראש. אומר הקדוש ברוך הוא, לאבות לא התרעתי ולך אני מתריע. ואז אחרי כמה ימים דוד המלך יושב על הגג של הארמון ולומד משהו, ואז מרחוק הוא רואה את בת שבע על הגג של הבניין שלה, ומשם ההמשך ידוע. לא עזב אותה עד שהשיג אותה, למרות שהדרך הייתה רצופה חתחתים. מסיקה מזה הגמרא, לעולם אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון. אפילו אתה דוד המלך, אפילו אתה בטוח שהכל בסדר, אל תביא. אל תתיימר לחשוב שאתה יכול לצאת מכל מקום, כי אף אחד לא חסין. ויש בגמרא בקידושין פ"א, אני לא נעים אפילו לחזור על הסיפורים האלו. בקידושין פ"א יש סדרה של סיפורים על גדולי עולם, על רבי עקיבא ורבי מאיר, שהתיימרו לומר, ריבונו של עולם, גירה בעיניך, אני כבר גדול על היצר. זה הקדוש ברוך הוא נתן להם להרגיש. זאת אומרת, הדבר הראשון הוא, ואנחנו אומרים אותו כל יום בתפילה, מבקשים בבוקר, בתחילת היום, אל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, כי ניסיון נגמר בביזיון בדרך כלל. רובנו לא, קשה מאוד לעמוד בניסיונות, צריך הרבה כוח בשביל לעמוד בניסיונות. לכן אל תיזום ניסיונות. אל תלך למקומות שאתה לא חייב להיות בהם. ולכן נשאלת בעוצמה השאלה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאברהם אבינו? עומד יהודי כמו אברהם אבינו, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, בא ביוזמתו, 75 שנה, כמו שדיברנו שבוע שעבר, נלחם למען הקדוש ברוך הוא. במקום להגיד לו אלן וסלן, במקום לשפוך עליו כסף וזהב, פשוט שמים לו רגליים. 10 ניסיונות, כמו שנראה עוד מעט, אף פעם לא יצא לנו עדיין לפתוח את 10 הניסיונות. פשוט לעבור ולקרוא מה היהודי הזה עובר. לוקחים לו את האישה הראשונה ואת האישה השנייה ואת הילד הראשון ואת הילד השני, ולוקחים לו את הקריירה. הכל לוקחים לו, משאירים אותו עירום ועריה. למה? בשביל מה מנסים אותו? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו? רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, תן לו, תגיד לו ברוכים הבאים. במשך עשרות שנים, מגיל 75, מלך לך מארצך, עד לך לך אל ארץ המוריה, בגיל 137, הקדוש ברוך הוא פשוט, כמו שנראה עוד מעט, עוד פעם מאתגר אותו, ועוד פעם מאתגר אותו, ופשלה כזאת, וכישלון כזה, ועוגמת נפש כזאת. לאן זה הולך? בשביל מה? מה זה טוב? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לו בחינות? תבוא ותגידי, אתה ידעתי, כי ראה אלוקים אתה. אולי הקדוש ברוך הוא לא ידע קודם. הקדוש ברוך הוא צריך לעשות מבחנים? אין לו דעות מגובשות על אנשים, הוא צריך לבחון אותם כדי לדעת מה האמת? מה זה בני זוג שמחפשים תשומת לב אחד מהשני? מה זה הדבר הזה? אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. אנחנו נקרא את הדרשות הר"ן, רבנו ניסים שמקשה את זה. הקדוש ברוך הוא צריך לעשות בחינות? אז בואו נקרא את הגמרא, במובן מספר 1, סנהדרין קז"א. אמר רב יהודה, אמר רב, לעולם אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון. אל תלך למקומות שאתה לא חייב להיות בהם. שרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי ניסיון ונכשל. מה היה? אמר דוד לפני השם, ריבונו של עולם, מפני מה אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ואין אומרים אלוקי דוד? אני גם רוצה להיות ברשימה המכובדת הזאת. אמר השם, הם עמדו בניסיונות ואותך לא ניסיתי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בכונני השם ונסייני, אני מוכן לקפוץ. מיד ואילה את ערב, והיה קם דוד מעל משכבו, והתהלך על גג בית המלך, והיה רישה בת שבע רוחצת מעל הגג, ושהוא ראה אותה אז גמרנו. זהו, כבר לא יכל לשלוט בעצמו. אומר הרן בדרוש השישי, ביחס לפרשה שלנו, עניין הניסיון צריך ביאור, כי אין ספק שלא ינסה השם יתברך כדי לדעת אם יעמוד המנוסה בניסיונו. שרי השם צופה ומביט כל העניינים עתידיים ואין את לו ספק כלל. הקדוש ברוך הוא צריך לעשות מבחנים? הוא לא יודע אם אברהם יראה אלוקים או לא יראה אלוקים, ברור שלא זה העניין. הניסיון הוא לא בשביל המנסה. זה מסקנה ראשונה, לפני שמתחילים את השיעור. יש לנו את המנסה, יש לנו את המנוסה ואת הצופים, אותנו. הניסיון הוא בוודאי לא בשביל המנסה. הקדוש ברוך הוא לא צריך ניסיונות. אולי אברהם צריך, אולי הצופים צריכים. אבל הקדוש ברוך הוא לא צריך ניסיונות. זה הדבר הראשון. אז למה הקדוש ברוך הוא, תסלחו לי, מתקיל את אברהם אבינו? יהודי רוצה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, יהודי מבוגר, והקדוש ברוך הוא מנסה אותו בכל סוגי הניסיונות שרק אפשר לעלות על הדעת. אנחנו נקרא את הביאור, זה פשוט מדהים. כל סוגי הקשיים שאפשר לשים לבן אדם בחיים שמים לו. והכי קשיים, הכי קשיים, בלי רחמים. אוקיי, מלך לך עד לך לך. יש משפט מדהים במדרש שאומר שהניסיונות מתחילים בלך לך ונגמרים בלך לך. הלך לך הראשון היה שבוע שעבר, נו, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך. והלך לך השני הוא השבוע. הלך לך הוא פתח את פרשת לך לך, והלך לך השני סוגר את פרשת השבוע שלנו. לך לך אל ארץ המוריה. מלך לך עד לך לך הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו. בעצם מה שהמדרש אומר, ששתי הפרשיות שאנחנו קוראים, שבוע שעבר והשבוע, זה דבר אחד. זה רצף של ניסיונות ואתגרים שהקדוש ברוך הוא מציב בפני אברהם. אז צריך לחשוב, לקרוא את הפרשה אחרת. אנחנו קוראים את, מקשיבים ללך לך וירא, זה נראה לנו אוסף סיפורי היסטוריה על אברהם אבינו. אבל לא, זה לא סיפורי היסטוריה, המדרש אומר. זה מלך לך עד לך לך. זה מניסיון הראשון, הראשון עד הניסיון האחרון. כל מה שכתוב בשתי הפרשיות האלו, זה רצף אחד של ניסיונות שלמשכים, כמו שאמרנו, קרוב יותר מ-50 שנה. זה מתחיל בחרן. אברהם אבינו גר בחרן שם, בבבל, בטורקיה. כיף לו. יש לו מוסדות. יש לו בית חבד גדול, הוא מגייר אנשים, שרה מגיירת נשים, איש פופולרי. אחרי שנים הוא אומר לאליעזר, הרגלתי את אלוקים בפי הבריות. הוא היה הרב הראשי, כולם ידעו ממנו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, נגמרו החיים הטובים. לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. לאן? אפילו לא אומר לו לאן. לך, נדבר בדרך. אברהם מוכר את הבית, מוכר את המוסדות, לוקח את שרה ואוספים איתם את המקורבים, ויוצאים לדרך, עוברים בארץ ישראל, הם לא ידעו שהם יעצרו כאן. עוברים כאן, כי הרי תרח כבר התכוון להגיע לכנען. אז הם עוברים דרך כנען, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעצור. פה התכוונתי שתעצור. הוא מגיע, נו, בדמיון שלו, הרב הראשי לבבל, הרב הראשי לטורקיה, הגיע לארץ. בדמיון שלו בטח שלטים של הבודי פה בתל אביב, צדיק בא לעיר, בטח בנתב"ג יחכו לו אלפי בני אדם. הוא רק מגיע, מתחילות הצרות. מגיע המזל הרע. ויהי רעב בארץ. מפרשים אומרים, מעולם לא היה רעב בארץ לפני זה. רק אברהם הגיע, הגיע הנחס. רעב! מפרשים אומרים שזרקו אותו מפה. אמרו לו, הבאת לנו מזל רע, לך מפה. אז הוא רק הגיע מסכן, צריך לעזוב את הארץ, הולך למצרים. הוא אומר, נו מילא, לא נהיה בתל אביב, נהיה בקהיר. מתיישב בקהיר, מנסה ככה להתבסס שמה. הוא שם לב שהשכנים מסתכלים על שרה. אישה יפת מראה, הגמרא אומרת, אחת מארבע נשים היפות בהיסטוריה. מסתכלים על שרה, עסקה שהכל סוחים ביופייה. מסתכלים על שרה ולא מסתכלים, אצל המצרים לא מסתפקים בלהציץ. לוקחים אותה. לוקחים אותה למלך. והוא בשביל לשרוד בחיים צריך להכחיש שהוא בעלה בכלל. אברהם אבינו, השליח של הקדוש ברוך הוא, האיש שאלוקים בחר בו מכל האנשים, צריך להתכחש לאשתו כדי להישאר בחיים. אגב, היות שזה קצת צורם, אז רק נאמר, הקדשנו לזה פעם שיעור, נאמר את זה בשני משפטים. המפרשים אומרים דבר מאוד משונה. איך אברהם מתכחש שאשתו, מה, שיגן עליה, שילחם בשבילה במסירות נפש, מה הוא מפקיר אותה? אז רק בסוגריים, זה לא הנושא של השיעור שלנו. המפרשים אומרים שלמצרים היה היגיון מאוד משונה. הם לא היו לוקחים אשת איש, לא היו לוקחים אישה בעולת בעל, אבל היו הורגים את בעלה כדי שהיא לא תהיה בעולת בעל. זאת אומרת, איסור הרצח היה אצלם יותר קל מאיסור אשת איש. אז להרוג הם היו הורגים בקלות, רופים את הראש, אין להם בעיה. ואז האישה פנויה. אז אברהם אבינו אומר, אותך יקחו בין כך. שאלה מה יהיה עליי? אז מה, לפחות אני אקריש קשר אלייך, אז לפחות שנינו נהיה פה. זה בפשטות, לפני ההסבר הקבלי שאמרנו אז, שאברהם שמח על המזל שלה, בטח בלב בעלה. לא ניכנס לכל העניין. מה? אז אמרתי, לכן הוספתי שיש את ההסבר הקבלי, בטח בלב בעלה, שאברהם שמח על המזל שלה יותר משהו שמח על המזל שלו. וזה עבירה קבועה, וחד פעמי, לכן הם העדיפו אותה, לכן האיסור של רצח הוא יותר קל, כן, תודה על התוספת, כי הרצח הוא חד פעמי, והאיסור יש אתי שהוא מתחדש. מדרש פליאה הזה, כן. מה יותר קל? אוקיי, אם כן, נחזור לענייננו, אז אברהם מסכן רק מגיע לארץ ישראל, בורח מארץ ישראל. מגיע למצרים, גם שם אין לו מנוחה. טוב, המלך משחרר אותה, ברוך השם, עם רכוש גדול, ושלה לו יחסר, חוזרים לארץ, סוף סוף נהיה טוב. הם מקימים את הפונדק, מתחילים לארח אנשים, אבל אז בעיתונים שמח. מלחמה בנגב. מה אכפת לי מלחמה בנגב? אמנם זה שכנים, אבל לוט שם, בסדום, לוט יושב בחזית. אז אברהם כל בוקר קורא את העיתונים, פותח רדיו, לדעת במתח, מה קורה בסדום? ואז הוא שומע שסדום נפלה. שהארבעה כבשו את החמישה, כבשו את סדום, ולוט הולך בשבי. אז אברהם המסכן הזה שרק הגיע לארץ ישראל, הוא צריך עכשיו לסכן את החיים שלו בשביל האחיין שלו. הוא היה אמור להגיד ריבונו של עולם, די, די, רוצה לחזור לחרן, בשביל מה הבאת אותי לפה? הצרות לא נגמרות במדינה הזאת. הוא לוקח 318 איש, זה מה שהיה לו, הולך איתם לשם על החזית, משחרר את לוט, חוזר חזרה. אוקיי, ברוך השם, גם הצרה הזאת נגמרה. עכשיו מתחילות הדאגות האמיתיות. רגע, בינתיים הוא גם עושה ברית מילה, ובינתיים הוא גם צריך לעזוב את המקום שבו הוא גר בנגב, כי בגלל המלחמות אז כבר לא היה אפשר לגור שם. אז הוא עוד פעם הולך לגרר, ועוד פעם לוקחים לו את האישה. אז כמה דירות הוא כבר עבר? מחרן לארץ ישראל, מארץ ישראל למצרים, ממצרים חזרה, ובארץ ישראל גופה לגרר. האיש הזה השליח של אלוקים, אין לו מנוחה. ואז מתחילות הצרות האמיתיות. אברהם בן 86, שרה בת 77. אין להם ילדים. האיש של אלוקים בעולם, אין לו ילדים. אז לאן כל זה הולך? בשביל מי אני נלחם אם אין לי ילדים? הקדוש ברוך הוא אומר, לא יהיו לך ילדים, אל תדאג. בסדר, אבל שרה מודאגת, היא אומרת, בוא נכניס אישה, עוד אישה הביתה. אפשר להבין כמה זה קשה לאברהם אבינו, אישה שהוא חי איתה עשרות שנים, להביא אישה זרה, בת פרעה, יודע איזה גויה, לפי כל הדעות, מאיפה היא באה, נדבר על זה שבוע הבא, על כתורה, בדיוק על הרקע שלהם, מאיפה היא באה. אוקיי, אברהם מכניס אותה הביתה. היא יולדת ילד. אחר כך, ברוך השם, גם שרה יולדת ילד. גיל 100, אברהם מגיע למנוחה ולנחלה. יש לו שני ילדים, שתי נשים, ולא סתם שני ילדים. אחד יהודי, אחד ערבי. הכי טוב, שלום בין הליגה הערבית לעם ישראל. תקופה הכי טובה בתולדות עם ישראל. זהו, הגיע אל השלמות. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו את המכה הכי קשה שיכולה להיות. לא מכה, מאתגר אותו באתגר הכי קשה שיכול להיות. וזה דבר שעד שקראתי ברמב"ם את עשרת הניסיונות, לא הבחנתי בו. הקדוש ברוך הוא לוקח לו את שני הילדים. תמיד מדברים על עקדת יצחק. אבל לא שמים לב שהקדוש ברוך הוא גם עוקד את ישמעאל. ואברהם אוהב את ישמעאל. אל ירא בעיניך על הנער, שקדוש ברוך הוא אומר לו, את בנך יחידך אשר אהבת. הוא אומר, אני אוהב את שניהם במידה שווה, הוא הבכור שלו. עם כל הכבוד, יצחק, זה הילד של שרה, כמו שנדבר שבוע הבא. אברהם אוהב את ישמעאל, ישמעאל זה הבכור שלו. אבל המון גויים לתתיך. הקדוש ברוך הוא לוקח לו את שני הילדים. לא רק את עקדת יצחק, גם עקדת ישמעאל. שם יום אחד שרה מסתכלת מהחלון, ורואה את ישמעאל עושה שטויות, ומלמד את יצחקי הקטן לעשות שטויות. אז היא מזדעזעת ואומר לו, תגרש את בן העמה, את הפרחח הזה מהבית שלי. ואברהם לא יודע, ונהיה בהם ויכוח. נו, יש שלום בית בין אברהם ושרה, מי ידון, למי ילכו? למופתי. אז שואלים את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, שרה צודקת. והוא לוקח את הבן שלו. ואת האישה, מילא, זה האישה השנייה, אבל את הבן שלו, את הבן הגדול. הוא לוקח את הבן הגדול ומגרש אותו עם קצת מים אל המדבר הגדול. ואחרי כמה שעות נגמרים להם המים, ואברהם לא יודע אם הילד הזה יחזור בכלל חי. אז הוא עוקד גם את ישמעאל, ואחר כך עוקד את יצחק. אחר כך קדוש ברוך הוא לוקח לו את שני הילדים. ואתה שואל, ריבונו של עולם, מה? מה הוא בסך הכל רצה להתקרב אליך? למה זה מגיע לו? לאן מובילים כל הניסיונות האלה? כמו שאמרנו, בשביל המנסה זה לא. אז בשביל מי זה כן? בואו נקרא את הרמב״ם, איך הוא מפרט כל כך יפה את עשרת הניסיונות. אני רק אומר שבחרתי בדעת הרמב״ם בשביל הנקודה מהרבי שנאמר עוד מעט, אבל יש עוד פירושים. מי שיסתכל במשנה באבות, hey, גימל, אז רבי עובדיה מברטנורה לומד אחרת, רבי יונה לומד אחרת, אבל בחרנו בפירוש המשניות להרמב"ם. תנחום הלך לך אומר, ג', ניסיון הראשון כניסיון האחרון. ניסיון הראשון בלך לך מארצך, וניסיון האחרון בלך לך אל ארץ המוריה. אז הוא נותן לנו סימן יפה. הניסיונות הם מלך לך עד לך לך. סימן יפה, רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, אנשים אוהבים סימנים, אז הנה יש לנו סימן יפה. זה מתחיל בלך לך מארצך, ומסתיים בלך לך אל ארץ המוריה. אז כל פרשיות לך לך וירא זה סנדוויץ' של סיפורי ניסיונות, של סיפורי קשיים ואתגרים. והרמב"ם מפרט, פירוש המשניות להרמב"ם אבות ה' ג', כן, יש שם את המשנה, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו כולם כתובים בכתוב. אומר הרמב"ם, מאיפה אני יודע מה 10 ניסיונות? כי הרי יש מחלוקות. אז הוא אומר, אני הולך לפי מה שכתוב בתורה. אורקז דים לא כתוב בתורה, אני לא מזכיר אותו. הגירות, במרו יתברך לך מארצך, הדבר הראשון. יושבים פה מתווכים, נכון? הדבר הכי קשה לעבור דירה. באמצע החיים התבססת עם האישה, הכל בסדר? יש לך כבר מקורבים, יש לך כבר קריירה, יש לך כבר מוכרים, הכל בסדר? לך לך, לאן? אפילו לא אומר לך לאן. לך. הגירות במרו יתברך לך לך מארצך. הרעב אשר נמצא בארץ כנען בבואו שם, לאחר שהוא יעדו ויעשך לגוי גדול. חמאס המצרים עליו בילקח שרה לפרו. לוקחים לו את האישה. האיש של אלוקים בעולם, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, והברכה מברכך. צריך להגיד שהוא לא מכיר אותה כדי להישאר בחיים. הילחמו בארבעה מלכים, מסירות נפש, הוא מסכן את החיים. לקחו אגר לאישה אחר שנואש להוליד משרה. מצב מאוד נעים, שאברהם הגיע למסקנה שכבר לא יהיו לו ילדים, והוא צריך להביא אישה זרה הביתה. המילה אשר ציווה בה בימי הזקנה. פעם שנייה חמאס מלך גרר עליו ולקחו שרה גם כן. פעם שנייה לוקחים לו את שרה. גירוש אגר אחר היבנותו ממנה. אהב אותה. ילד ממנה ילד, אחרי 86 שנים. למרות שהיא פילגיה, שהיא שפחה, אבל אוהב אותה. הרחקת בנו ישמעאל, תתיוד, אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא לוקח לו את שני הילדים שנולדו אחרי 100 שנות המתנה. הרחקת בנו ישמעאל, הוא כבר העיד הכתוב איך היה קשה בעיניו הדבר הזה, באומרו וירא מאוד בעיני אברהם. יהודה כדת יצחק על המזבח. הקדוש ברוך הוא לוקח לו בסוף את שני הילדים, אתה אומר, ריבונו של עולם, לאן זה הולך? מה אפשר להשיג אם לשים רגליים לאנשים? הערה אחת על הרמב״ם הזה, כמו שראינו, בטח לכולם זה צורם, מה הם מורכזים? שבוע שעבר דיברנו, הבאנו את הרמב״ם עצמו, שמצטט בתחילת הלכות עבודה זרה, שאברהם אבינו קפץ לאש. אברהם אבינו האמין באלוקים, כולם סביבו לא האמינו באלוקים, אמרו לו, יש לך אלוקים שישמור עליך. זרקו אותו לאש, ונעשה לו נס וניצול. הבאנו את הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה שמביא את זה. אז למה הוא לא מונה את זה בעשרה ניסיונות? לקפוץ לאש זה פשוט. כמה אנשים מוכנים לקפוץ לאש בשביל האמונה שלהם? למה? ואף אחד לא ביקש ממנו, להפך, כמו שהמפרשים מקשים. עקדת יצחק הוא ציווה אותו. לקפוץ לאש הוא קפץ מעצמו. אז למה הרמב״ם לא מונה את זה בין עשרת הניסיונות? אז נכון, זה לא כתוב בתורה. אז מה? זה כתוב במדרש. חצי מהיהדות כתובה במדרש. אז מה אם זה לא כתוב בתורה? הרמב״ם מתעלם מהניסיון הזה של הקפיצה לאש באור כסדים, ומתחיל מלך לך. זה ניסיון, לך לך מארצך. למה? יש פה וורט עמוק מאוד של הרבי, שמי שלא הרגיש אותו בחיים עוד לא נהיה יהודי. זה הוורט הכי, לצערנו, מהות החיים שלנו, מהות הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הרבי אומר, צריך להבין מה הקדוש ברוך הוא כיוון. לאן הוא כיוון? לפני שאנחנו נכנסים, כמו שאמרנו, מה היעד? קודם כל, לאיזה נקודה הוא כיוון? איזה עצב הוא דגדק אצל אברהם כל הזמן? אם נבין את זה, נבין שרוכז דים לא שייך לכאן. הקדוש ברוך הוא רצה לבדוק כמה אברהם מוכן להפסיד בשביל אלוקים. זה המשותף בין כל 10 הניסיונות. כמה אברהם מוכן להפסיד ולאבד בשביל האמונה שלו. זה הדבר הכי קשה. אנשים מוכנים ליהנות בשביל אלוקים, להרוויח בשביל אלוקים, הרבה דברים לעשות, לא להפסיד בגללו. אני לא צריך להיעלם בגלל שאתה גדול. זה המשבר הכי קשה, שיהודי מתחיל להתחזק, ודווקא אז יש לו חולשה בעסקים. והוא מרגיש שזה בגלל שהוא התקרב. הוא מנסה להתחיל להתחזק, ודווקא אז אשתו מסתכסכת איתו. אנשים מרגישים שהם מפסידים בגלל האמונה. לכאורה. אז אומר הרבי, זה מה שהקדוש ברוך הוא בחן אצל אברהם. כמה הוא מוכן להפסיד, וזה היה משותף בין כל הניסיונות. 10 הניסיונות שהיו, בכולם הוא הפסיד. דבר ראשון הוא הפסיד, זה כבר לא הרבי אומר, זה אני סידרתי את הדברים. אלן מוישה. דבר ראשון, אברהם הפסיד את הקריירה. הוא היה הרב הראשי, כמו שאמרנו, לחרן. בוא שירו אותך במצלמה. הוא היה הרב הראשי לחרן, כמו שאמרנו, מגייר את האנשים, שרה מגיירת את הנשים. מה זה? חיים טובים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך לארץ לא נודעת. הוא מגיע לכאן, לא רק שאף אחד לא מחכה לו, זורקים אותו מפה. אז הדבר הראשון, הוא מאבד את הקריירה, מאבד את המעמד. בהמשך החיים, הוא מאבד את האישה. הוא מאבד את שרה פעמיים לפרו ואבימלך מלך גרר, ומאבד אותה לטובת הגר. הוא מאבד את הילדים, כמו שאמרנו. לוקחים לו גם את ישמעאל וגם את יצחק, וכל הזמן בוחנים אותו מתי הוא יישבר. קראתי פעם משפט מאוד יפה על הרעיון הזה, משל של הצדיק מרמי פרמישלן, שאומר מה הפירוש, שאומר מה אדם רוצה. אומר אדם תפוס בעצמו, תפוס באני שלו. אדם לא יכול רגע אחד להשתחרר מהאני שלו. אתם יודעים, להרוויח ולעשות ולהתפתח וליהנות ולענק את עצמי. אז הוא הביא לזה משל מאוד יפה. הוא אומר, היה פעם יהודי אחד שפותר מעבודה. קורה. נו, פותר מעבודה יום, יומיים, חודש, חודשיים, יושב בבית. משעמם לו. התחיל לשתות. היה עוזב את הבית ב-8 בערב, יושב בבית מרזח, בפונדק עם כולם, ושותה. 2 בלילה חוזר הבית, השיקור, אשתו הייתה מרביצה, לא צועקת עליו. יום אחד אשתו אומרת, זהו, אמרנו, אם עד ראש חודש אתה לא מפסיק לשתות, אני מתגרשת. אני הולכת לרב, רוצה גט. הרסת את המשפחה, הרסת את הילדים, אין פרנסה, מסריח בבית. לא אחיה אתך יותר, לא התחתנתי עם אלכוהוליסט. הגיע ראש חודש, הוא יודע עכשיו שהחיים שלו זה לחיים או למוות. הוא יוצא לבית מרזיח כרגלו, אבל אז הוא מתחיל להתלבט. הוא שומע את הצעקות של אשתו, הוא שומע מחר מה יהיה אצל הרב. אז הוא חוזר כמה פסיעות. אבל אז בשפתיים הוא מרגיש את הוודקה, אז הוא הולך קדימה והולך אחורה והולך קדימה. בסוף היצר הטוב ניצח והוא חזר הביתה. הגיע הביתה, הוא נכנס הביתה. מראה גדולה מול הדלת, הוא מסתכל במראה ואומר, אז אני לא סתם בן אדם, אני אדם עם שליטה, אני אדם גדול. תביא איזה כוס ויסקי. הוא הולך לארון והולך לשתות משהו. אנחנו לא יכולים להשתחרר מהאני הזה, מהכל הזמן לפנק את עצמנו וכל הזמן להנות את עצמנו. בא הקדוש ברוך הוא ובוחן את אברהם, אם הוא יהיה מוכן להיעלם בשביל אלוקים. אם הוא יהיה מוכן להפסיד את הקריירה, את האישה ואת הילדים, וכמו שהרבי אומר, השיא הוא בעקדת יצחק. בעקדת יצחק הוא לא מפסיד את הסביבה. הוא לא מפסיד רק את הילד. לא יודע אם מתאים להגיד רק את הילד, אבל הוא לא מפסיד את הילד. הוא מפסיד את עצמו. הוא מפסיד את האג'נדה של החיים שלו. בשביל מה הוא חי? בשביל להפיץ את בשורת האמונה. ועכשיו מה יהיה? הוא יעלה את יצחק על המזבח, אין לו יורש, אין לו ממשיך. הוא כבר יזקן, בין 137, נשארו לו 30 שנה לחיות בעולם. וזהו. וכל האג'נדה, כל הדבר שהוא מסר עליו את הנפש, 70 שנה, הלך. איזה 70 שנה? 150 שנה, 140 שנה. הלך לעזאזל. אז אברהם אבינו מקריב הכל, ועוד פעם, הקדוש ברוך הוא מנסה אותו בעצב הכי רגיש, במוכנות להפסיד. חיפשתי באמת סיפור יחסידי יפה על הרעיון הזה, על המוכנות לאבד את עצמך בשביל הקדוש ברוך הוא, להפסיד משהו בשביל הקדוש ברוך הוא. נזכרתי בסיפור מאוד יפה. אולי הרב טייב בשיעורים בתניה הזכיר אותו, פרק י"ב. בסוף פרק י"ב בתניה, אז האדמור הזקן ככה עולה ועולה בבינוני. מי זה הבינוני? ובסוף הוא אומר משפט שככה נראה לא שייך לפרק. הוא אומר שהבינוני הוא אדם שמוכל למי שעשה לו רעה. ולא רק שהוא מוכל למי שעשה לו רעה, הוא עוד גומל לו טובות. זה לא, אין עוד בתניה כאלה דוגמאות. זה נראה כזה כאילו מודבק שם. איך זה נכנס לשם? אז חסידים מספרים סיפור מפעים, שהיה איזה סיפור ברוסיה, שכשאדמור הזקן שמע אותו, הוא כל כך התלהב, שהוא פשוט הכניס אותו בתניה. למרות שזה לא היה חלק מהטקסט, זה לא היה חלק מהתוכנית. היו שני חסידים שהיו שותפים ביניהם, ואחד מהם היה הממזר, והלשין על החבר. כנראה הוא שמע שהולכת להיות ביקורת, והוא ידע שיש בעיה בניירות, אז הוא הלשין על חבר שלו, שהוא עשה את כל הבלגן פה. הם כמובן תפסו את אותו מולשן, יכניסו אותו לכלא לכמה שנים, מסכן. אחרי כמה שנים הוא יוצא מהכלא וחוזר הביתה, ובקושי משקם את החיים שלו ומשקם את העסק ומצליח לחזור לעצמו. ואז הוא שומע שההוא הסתבך. כן? סוף גנב לתלייה. המלשין ההוא הסתבך ונכנס לכלא. מה הוא אמור לעשות כבן אדם? לשמוח, להגיד אמרתי לכם, סוף גנב לתלייה. מה הוא עושה בפועל? הוא הלך לבית של אותו מלשין, ביקש לדבר עם האישה, שאל אותה כמה עולה לכם חודש. אמרה לו כמה הם צריכים, יש להם 3 ילדים, כמה צריכים בשביל לחיות. הוא אמר זה עליי עד שבעלי חוזר מהכל. כשאדמור הזקן שמע את הסיפור הזה, פתח את פרק י"ב בתניא וכתב שהבינוני זה אדם שמוחה לחברו שעשה לו רעה, ואדרבה הגומל החייבים טובות כמו יוסף עם אחיו. כי זה דבר לא נורמלי. שאדם יהיה מוכן להפסיד משהו בשביל הקדוש ברוך הוא, זה לא מקובל. ואת זה הוא בוחן את אברהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה גבולות הסבלנות שלך? עד כמה אתה מוכן להפסיד? ופה אנחנו באים ושואלים את השאלה המתבקשת, מה העניין? למה זה מגיע לאברהם? מה הקדוש ברוך הוא רוצה להשיג עם זה שעוד פעם ועוד פעם הוא מותח אותו? בואו נקרא את הקטע הזה מהרבי. בא הרבי ואומר, לפי זה אנחנו מבינים למה אור כסדים לא ברשימה. הרבי אומר וורט מאוד דק, שפעם הוא היה דק, אבל היום כולם מבינים אותו. הרבי אומר, לקפוץ לאש זה לא ויתור. היום, ביום חמישי בלילה, בא בן אדם, ירה ביהודה גליק. למחרת הרגו אותו. לא היה אכפת לו למות. הוא ידע שירגו אותו מיד. אנשים הולכים הם למות בשמחה. למה? כי זה מקדם את האג'נדות שלהם. זה לא ויתור. כל המהפכה הערבית הגדולה, שמקיפה מאות מיליונים, איך היא התחילה? מאדם אחד בתימן שקפץ לאש. הציט את עצמו, ממש להבדיל, כמו אברהם אבינו. הציט את עצמו. הציט את עצמו, ובעקבות זה מאות מיליוני אנשים עד היום יוצאים לרחובות. אז באור קסדין, כשאברהם אבינו קופץ לאש, זה עוד לא ויתור. להפך, אברהם עושה חשבון. חלילה, אפשר לומר שאברהם עשה חשבון. מחר כל העיתונים יכתבו על המשוגע שקפץ לאש. מחרתיים כל האוניברסיטאות בעולם ירצו לדעת מה המשוגע הזה רצה. יתחילו להביא תיאולוגים לחקור על האמונה בכל אחד, ויגיעו לאמונה שלו. אומר הרמב״ם, זה לא ניסיון. אדם שמקדם אג'נדות, זה לא ניסיון, גם אם הוא מוכן למות בשביל זה. אדם שמוכן להפסיד בשביל אלוקים, זה ניסיון. אדם שמוכן להיעלם בשביל אלוקים, זה ניסיון. ומילא הוא כותב את לכלך מארצך, הוא כותב את הפרידה מהילדים, פה אברהם רק הפסיד. בואו נקרא, ליקוטי שיחות במובא מספר 3, ליקוטי שיחות חלק כ' 75 ואילך. יש להבין, שואל הרבי, החידוש המיוחד בניסיון העקדה, והרי עניין המסירות נפש כבר בניסיון של אור כסדים, כאשר ביקש המלך להורגו ונעשה לו נס. את מי הרבי מצטט פה? את הרמב״ם של שבוע שעבר. קראנו שהוא קפץ לאש באור כסדים. אז למה הרמב״ם לא מזכיר את זה בכלל? כאילו זה בכלל, קפצת לאש, תקפוץ, הרבה קופצים לאש. לא עושים מזה בכלל עניין. אומר הרבי, וורד כל כך עמוק ועדין, מה שדיברנו. ויש לבאר אמיתיות עניין המסירות נפש הוא, שהאדם אוסר את האני שלו. להרוויח על חשבון אלוקים זה עוד לא חוכמה. להתאשר על חשבון הקדושה זה עוד לא חוכמה גדולה. אמיתיות המסירות נפש הוא שהאדם אוסר את האני שלו. הוא מתבטא לגמרי עד שהמציאות האישית שלו איננה תופסת מקום. ויש לומר שבזה היה חידוש בניסיון העקדה על פני אור כסדים, כיוון ששם הייתה יכולה להיות מחשבה בעולם שאברהם עושה זאת לשם תועלת קדושה, כדי להראות את גודל הדבקות שלו בעניין. ניסיון העקדה לעומת זאת היה הפוך מכל עניינו של אברהם, כיוון שכאן היה נעקר השתיל ששתל אברהם, ולא היה מי שימשיך את פרסום האמונה. בניסיון העקדה, אומר הרבי, אברהם ויתר על הכל, על הילד, על החיים, על האג'נדה, על עצמו. איך ראיתי פעם וורט מזעזע שאומר שאם חלילה אברהם היה עוקד את הילד, הוא לא יכול יותר להסתכל במראה. היה מפסיד את החיים שלו. אני הרגתי את הבן שלו. לא היה לו טעם, הוא אחרי זה היה קופץ מהגג, כמו שחנה וישיבת בניה עשו. הוא לא יכול לחיות יותר. אברהם הקריב את עצמו בניסיון העקדה. אז הקדוש ברוך הוא בודק את הגבולות שלו. כמה הוא מוכן לאבד בשביל האמונה. ואנחנו באים ושואלים את השאלה המתבקשת, בשביל מה זה טוב? למה הקדוש ברוך הוא מאתגר את אברהם שוב ושוב? אני אתחיל עם ההסבר הפשוט, נקדיש לו רק 3 דקות, אבל בכל אופן, היות שזה כתוב אצל גדולי המפרשים, אז אני אומר אותו, ואז נגיע להסבר החסידי המלהיב, שהוא באמת אחד הדברים, אחד החזקים, כמו שאומרים. אחד הדברים הכי יפים שאמרנו. ההסבר הפשוט, כמו שאמרנו, בשביל מי אלוקים מתאמץ, למה אלוקים מנסה את אברהם? לפני בערך 2,300 שנה, התקופה של שלטון היוונים, ואז חיילים יוונים נכנסים לבית של אישה יהודיה, לא ברור בדיוק איפה היא גרה, יש בזה כל מיני גרסאות במדרש, קראו לה חנה לחלק מהדעות, ומוציאים אותה, היו לה בבית 7 בנים, היא הייתה בבית לבד עם 7 בנים, נכנסים קלגסים יוונים, סוחבים אותה עם 7 הילדים שלה, ולוקחים אותם למלך אנטיוכוס שם ביוון, מושבים אותם סביב המלך, והמלך אומר לגדול, תשתחווה לפסל, היה פסל גדול עם דמות של המלך, תשתחווה לו. הילד אומר, לא משתחווה. המלך אומר, אני ארוג אותך. תהרוג, אני לא משתחווה, לא עבור על דברי אלוקיי. יורים בו. הילד השני, לא עבור על דברי אלוקיי. יורים בו. ילד השלישי, ילד החמישי, השישי, 6 ילדים הרגו שמה, כי לא היו מוכנים לעבוד עבודה זרה. ואז הגיע ילד קטן, ילד בן 4, מפוחד, מול העיניים הרגו את 6 אחיו, עומד צמוד לסמלה של אמא שלו. ופה המלך כבר היה יותר חכם. אמר לו, אני לא מבקש ממך להשתחוות לפסל, זה באמת יותר מדי. אבל יש פה על הרצפה איזה טבעת שלי. טבעת, תרים לי את הטבעת הזאת. אומר הילד, לא. אני לא אעשה שום סימן של קנייה אליך. הרגו גם אותו, גם את הילד הקטן. ואז האמא, חנה, נפלה על הגופה שלו, של הקטן שכזה, ואומרת, לך להיכלו של אברהם אבינו בגן עדן, ותאמר לו, אני גדולה ממך. אמי גדולה ממך. אתה עקדת מזבח אחד, ואימא שלי עקדה 7 מזבחות, 7 ילדים. שוב, מה חנה אומרת? לך לאברהם אבינו. כל עם ישראל חי כבר 3,000 שנה עם אברהם אבינו, ללכת עד הסוף במסירות נפש. בא הרמב״ם וברשי ואומרים, הניסיונות לא היו בשביל אברהם. אברהם לא צריך ניסיונות. הניסיונות היו בשביל הצופים בבית. בשבילנו היו הניסיונות. שאנחנו נראה מה זה מסירות נפש. שאנחנו יהודים כבר 3,000 שנה נופלים לאש, במגנצה, בבורמייזה, בכל מקום, בתימן, בכל מקום יהודים נופלים לאש במסירות נפש. מאיפה למדנו את זה?
בארץ,
בלי סוף. מאיפה יהודים למדו את זה? בדרכו של אברהם. הקדוש ברוך הוא הציב מודל בפרשה הזאת. עד כמה צריך ללכת במסירות נפש? ומילא אומר הרמב״ם במורה נבוכים, בגלל השאלה הקשה שאמרנו, מה, הקדוש ברוך הוא צריך ניסיונות? הוא אומר, זה לא בשביל הקדוש ברוך הוא, זה לא בשביל המנסה ולא בשביל המנוסה. זה בשביל הצופים בבית. זה בשבילנו, כך אומר הרמב״ם. אנחנו, שנראה עד כמה צריך למסור את הנפש, אולי נקרא את זה במהירות. א', רשי, במובן מספר 4, רשי חב ב' י' ב', אתה ידעתי כי הרי אלוקים אתה. רשי מיד תמה, מה זה אתה ידעתי? קודם הקדוש ברוך הוא לא ידע, הוא צריך מבחנים כדי לדעת. אז רשי אומר, מה זה ידעתי? לא ידעתי עליי, כמו להודיע. עכשיו יש לי מה להודיע. מעתה יש לי מה להשיב לשטן ולאומות הטמאים, מהי חיבתי אצלך? יש לי פתחון פה עכשיו שרואים כי יראה אלוקים אתה. כל העולם רואה מי זה אברהם עכשיו. והרמב"ם מוסיף במורה נבוכים חלק ג' פרק כ"ד, להודיע אותנו גבול אהבת השם ויראתו עד היכן ימגד. אם כן, זה הפירוש הפשוט שהניסיון נועד בשביל הצופים בבית. אנחנו רוצים ללכת למקום מאוד חסידי, מאוד מאוד עמוק בקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא, ולהסביר רעיון שמאוד נזדהה איתו, מאוד פשוט מהחיים, למה אלוקים מאתגר אותנו. ומה יהיה הרווח? שאנחנו נבין שהניסיון הוא בשביל המנוסה, בשביל אברהם עצמו. הסיפור הזה היה לפני 72 שנה, קראתי את זה בזיכרונות של אותו אדם בעצמו, התראיין פעם בעיתון של חב"ד והוא סיפר את זה על עצמו. לפני 72 שנה, שנת תש"ג, זה היה שיא הימים של סטלין. שיא הימים הנוראים של רוסיה הקומוניסטית. יהודים לא יכלו לצאת מהבית. היה פחד. בכל מקום היו בלשים של הקגב שרדפו אחרי אנשים. עכשיו, הילד הזה שאיתו הסיפור, קראו לו נחמן סודק. היה ילד קטן, בן 8-9. המשפחה שלו ברחה לסמרקנד, באוזבקיסטן. היו הרבה חסידים שברחו לעיירה הזאת, חשבו, לא יהיו במרכזי הערים, אז הקגב יעזוב אותם. אבל הקגב הגיע לכל מקום, גם לשם. ילד קטן בן 8-9, ההורים החליטו שהם שולחים אותו לחדר. לא שולחים אותו לשקולה, לבית ספר של הגויים, הבית ספר הממלכתי, שולחים אותו לאיזה חדר מחתרתי, באיזה מרתף, היו מתקבצים כמה ילדים ולומדים. אבל הוא מאוד פחד, התפסו אותו השוטרים של הקגב. אז מה הוא עשה? הוא היה יוצא כל יום מהבית ב-5 בבוקר, כשעוד היה חושך, ילד בן 9, הולך עד לחדר, נמצא שם עד השקיעה, וחוזר שוב כשחושך. ככה גם בסמרקן באותם ימים בטח לא היו פנסים ברחובות, גם אם יעבור איזה שוטר כגבי לא יראה את הילד הזה. וככה זה התנהל במשך חודשים. הוא הולך ב-5 בבוקר, חוזר ב-7 בערב, לא יודעים ממנו, לא רואים ממנו. איפה הייתה הבעיה? בערב שבת. ערב שבת צריך לחזור הביתה מוקדם, לפני שבת, אחר כך אי אפשר ללכת. פה זה הייתה הבעיה. אז כל יום שישי מחדש ההורים הם נותנים לו נשיקה בבוקר, מקווים שיראו אותו גם בערב. והוא חוזר ככה עם החומש, ילד קטן, 4 בצהריים, ואז עוצר אותו איזה שוטר. שואל אותו, מה אתה מחזיק ביד? הוא אומר, זה חוברות שסבתא שלי שלחה לאבא שלי. השוטר מסתכל, לא יודע לקרוא, חומש. אמר לו, תגיד לי, מה מספר בית הספר שלך? לכל בית ספר ברוסיה היה מספר. כתר הילד חשב, אולי כבר היה מתורגל בזה. אז הוא אמר, זה בית ספר לא מהעיר, כדי שהוא לא יוכל לבדוק אם הוא לומד שם או לא. אמר, זה מספר של בית ספר ממוסקבה. טוב, השוטר לא ידע מה לעשות, כי הוא הבין שהילד לא מפה. אז אמר לו, בסדר, לך הביתה. שחרר את הילד, ואז הילד החכם קולט שהשוטר הולך אחריו. הוא רוצה לבוא איתו הביתה, ושם לתפוס את ההורים ולחקור אותם כמו שצריך. קיצר, הילד עם החומש ביד מתחיל לעשות סיבובים. קודם ללכת הביתה, הולך לפארק. עושה סיבובים בפארק והשוטר אחריו, נכנס לפה, נכנס לשם, ואז הוא מתחיל לרוץ, לפני שתשקע השמש, הוא פוחד, ילד קטן. והוא רץ והשוטר אחריו, ככה במשך כמה שעות הוא רץ, עד שסוף סוף שקע השמש, השוטר איבד אותו והוא הגיע הביתה. כולו מבוהל, ההורים חיבקו אותו, כבר חשבו שזהו, שהוא כבר לא יחזור. אבל יום ראשון בבוקר, אלא זה מחליט, אני הולך עוד פעם לחדר. ושוב פעם המשיך ללכת לחדר. חלפו הרבה שנים, הוא הפך להיות אדם גדול, הוא הפך להיות השליח הראשי של חב"ד באנגליה, נפטר לא מזמן, במשך עשרות שנים הוא ניהל את המוסדות, מי שהיה בלונדון, בסלובביץ', ניהל את כל המוסדות של חב"ד באנגליה. אבל הוא סיפר בהתוועדויות, כשהוא היה מגיע לשיא שלו, ורוצה להסביר מאיפה העוצמות של אברך צעיר לצאת לשליחות לפני 60-70 שנה בלונדון, להחזיק את המוסדות במסירות נפש. הוא אומר, זה הסיפור הזה עם החומש. הוא אומר, השעות האלה שרצתי עם החומש, הדפיקות לב שהיו לי עם החומש ביד, חיברו אותי לספר הזה. זה פשוט שחט לי את המנוע, זה הוציא מתוכי את כל הכוחות, וזה חיבר אותי לספר הזה לנצח. וזה הרעיון של ניסיון. בניסיון הקדוש ברוך הוא מכריח אותנו לשחות את המנוע. אחת ולתמיד לצאת מהאדישות. וזה הסיפור. מה הבעיה שלנו? שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא באדישות. לאכול, אנחנו אוכלים בהתלהבות. לכסף, אנחנו עושים בהתלהבות. אבל הקדוש ברוך הוא, זה חיצוני אצלנו, זה הלוואי יכולנו לוותר על זה. אז איך הקדוש ברוך הוא יגרום לנו באמת להזדעזע? באמת להבין שהעניין רציני? אז הוא מעלה אותנו על איזשהו משהו באוויר, על איזשהו מתקן בלונה פארק. ואז אתה צריך כאלה כוחות בשביל לשרוד את זה, ואחר כך אתה אדם אחר. אדם שלפני ניסיון ואחרי ניסיון הוא לא אותו אדם. כי הוא הוציא מבפנים את כל הטוב שיש לו. ניסיון מפיק מאיתנו את כל הטוב שיש לנו. למה? האתגר הזה, הצורך לגייס כוחות, לעמוד שכוחות שלא האמנת שיש לך. הרבי פעם ביחידות באנגלית, לא ראיתי את היחידות עצמה, ראיתי איזה מפתח שמציין ליחידות הזאת, הביא לזה משל מאוד יפה. הוא אמר, זה כמו מדרגות. כשאתה הולך לפעמים במדרגות גדולות, צריך לפעמים לעשות פסיעה ארוכה, ולפעמים אתה מתנדנד, בטח במדרגות נאות, כן? אתה לפעמים מרגיש בין שמיים לארץ, אתה מתבלבל. אם אתה שורד את ההתבלבלות הזאת ומתייצב על המדרגה העליונה, אופס, אתה במדרגה יותר גבוהה מקודם. אומר הרבי, זה הקטע של ניסיון. זה רגע של בלבול, רגע בין שמיים לארץ שאתה לא מבין אם יש לך כוחות לשרוד את זה, אבל אם שרדת, אתה נמצא במקום יותר גבוה. אתה אדם אחר, יהודי שלפני ניסיון ואחרי ניסיון, זה לא אותו יהודי. ובדידי אבה עובדה. יש לי אשתי, חברה טובה, שהיא שליחה של הרבי במזרח באיזה מקום. ופעם היא סיפרה לאשתי על כל הצרות שיש להם, מה זה הצרות? חס וחלילה, הקשיים שיש להם שם, גם קשיים עם יהודים טובים, ששמים להם רגליים, וגם עם גויים רעים שעושים להם רגליים, ומכל הצרות. אז אשתי פעם שאלה אותה, אז איך את שורדת? איך את מחזיקה מעמד? אז היא אמרה משפט מאוד מאוד חזק. היא אמרה, צריך להסתכל גם על החצי כוס המלאה, והיא אומרת, את לא יודעת מה המתחים האלה נותנים לי ולבעלי, לקשר בינינו. האתגרים האלה, המתח הזה, כל יום מחדש ללכת לעבודה ולצבור כוחות ולחשוק שיניים וללכת עוד יום לעבודה. היא אומרת, קודם גרנו בארץ. היא אומרת, עכשיו שאנחנו שם, זה חיבר בינינו בצורה לא נורמלית. וזה הסיפור של החיים. אנחנו אנשים שאוהבים רק את עצמנו. בעומק הנפש, אנחנו לא מתחברים לאף אחד חוץ מאיתנו, גם לא למשפחה. בשביל להתחבר באמת לאישה, לילדים, לעסק, לכל דבר מסביבך, זה רק דרך אתגרים. רק שאתה צריך לשחות את עצמך, אתה מוציא מבפנים את כל מה שיש לך, אז אתה עולה רמה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עושה לאברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא רוצה שאברהם יהיה קרוב איתו. אברהם האיש שלו בעולם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה חיילים אדישים, חיילים שעובדים 8-4. הקדוש ברוך הוא רוצה יהודי שהוא מרכבה לאלוקות, יהודי שהוא כל החיים שלו זה אלוקות. אז הקדוש ברוך הוא מאתגר אותו. ועוד פעם, וכל פעם אברהם צריך לקחת נשימה ולעלות את המדרגה. ולקחת נשימה ולעלות את המדרגה. אחרי 10 מדרגות, זה כבר אתה ידעתי כי הראה אלוקים אתה. זה כבר רואים לך את זה על הפנים. רואים תארה, אחרי 10 מדרגות זה כבר איש אחר. היה פעם סיפור עם הרבי המערש כמדומני, שפעם בא אליו איזה חסיד סוחר. סוחר גדול. והרבי מאוד קירב אותו, את החסיד הזה. דיבר איתו והתוועד איתו והאיר לו פנים. והבן שלו, שמואל, הבן שלו שלום בר, הרבי הרשב, שאל אותו, אבא, למה כל כך קירבת את הסוחר הזה? בסך הכל סוחר, לא איזה צדיק, או רב או תלמיד חכם, למה כל כך קירבת אותו? אז הרבי אמר לו, מה אעשה שראיתי אור של גן עדן על הפנים שלו? ראיתי חוט של גן עדן על הפנים שלו. הבן מאוד הסתקרן, מה עושה ליהודי חוט של גן עדן על הפנים? אז הוא הלך וחקר אותו, איזה מעשה טוב עשית בזמן האחרון. לקח לו זמן עד שהוא נזכר, הוא אמר, אולי אתה מתכוון לזה. הוא אומר, פעם קודמת שהייתי אצל הרבי, אז הרבי דיבר כמה הקדוש ברוך הוא נהנה מגמילות חסד. כמה הקדוש ברוך הוא נהנה מזה שיהודים מלווה כסף לחברו. אבל אני והשותף שלי, שנינו יהודים יחידים בעיירה, שנינו גבירים ברוך השם, לא צריכים הלוואות. אבל רציתי לעשות הקדוש ברוך הוא תנחת רוח הזה של גמילות חסד. אז אמרתי לשותף שלי, אתה יודע מה? אני אלווה לך כסף, אתה תלווה לי כסף. אז שנינו נרוויח את המצווה. כשהוא חוזר לרבי, הרבי רואה לו על הפנים חוט של גן עדן. וזה הסיפור של אתה ידעתי כי הראה אלוקים אתה. אומר הקדוש ברוך הוא, הוצאתי לך את כל הכוחות החוצה. את כל היראת אלוקים הזאת שיש לכל יהודי בטבע, אתה עם הניסיונות שלך והאתגרים שלך, רואים לך את זה על הפנים? מסתכלים על הזקן, רואים יהודי צדיק. רואים אדם שנתן משהו בשביל הקדוש ברוך הוא. אם כן, הניסיונות והאתגרים האלה זה לא חלילה בשביל להתרחק מאברהם אבינו. זה בשביל לקרב את אברהם אבינו. זה בשביל להפוך אותו באמת למרכבה לאלוקות. אין דרך להתעלות בלי להסתכן. ככה זה. אין דרך לעשות משהו אמיתי בחיים. איך זה המשפט הזה שאי אפשר לכבוש דבר בעל ערך בלי להפסיד הכל. נכון? ככה זה. אתה לא יכול באמת להגיע למקום גדול אם נשאר כמו שאתה. אז הזעזועים האלה הרימו את אברהם למדרגות מאוד גבוהות. אז בואו נראה בקטע מהתוודות של הרבי, שהוא מביא את היסוד הזה, שהוא יסוד שלא רק נכון לגבי ניסיונות, אלא גבי קשיים בכלל, איך הרבי מביא את היסוד הזה. התוועדויות תשמ"ב, חלק א', עמוד 285. ויובן זה, הרבי רוצה להבין את תכלית הקשיים בחיים. על פי המבואר בהמשך סמך ו' דיבור המתחיל, אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל, דעניין ירידת הנשמה למטה. וגם זה שלמטה ישנם כמה עלמות והסתרים, הוא על דרך משל למלך ששולח את בנו למרחקים. שם הרבי הרשב מעריך שם, שהיה מלך שהיה לו בן מאוד מוכשר. אבל אתם יודעים, הבן הסתובב בחצר. והמלך רצה להוציא ממנו את הכל. באמת, להעלות אותו בעשר מדרגות. הוא אמר, זה לא יהיה כאן. זה יהיה רק אם הוא יתרחק ויאותגר שם. אם הוא יצטרך לפתוח עסק בעצמו. ולהתמודד עם הקליינטים. ולריב עם כל המתחרים. אז כל הכוחות הגדולים שלו יצאו החוצה. בלי זה, הוא יישאר בן מפונה כל חייו. אין דרך, אין תחליף. אז זה לא נעים הניסיונות. זה רגע מאוד, כמו שאמרנו, בין שמיים לארץ. אבל גם לעלות מדרגות צריך להתאמץ. אין מה לעשות. שעל ידי זה שאם היותו במרחקים, מכל מקום הוא מתנהג כבן מלך, הנה דווקא על ידי זה מתגלים כוחותיו וכישרונותיו וכולו. והיינו, דגף שגם לפני זה היו כוחותיו ותכלית השלמות, מכל מקום דווקא על ידי הלם והאסתר, באים הכוחות שלו על ידי גילוי בפועל. אז בוודאי שאברהם אבינו היה יראה אלוקים גם קודם. אבל יראת אלוקים הזאת הייתה בפנים, לא הייתה בחוץ. בשביל שיראת אלוקים הזאת תהיה בחוץ, אתה חייב לעלות מדרגות. אתה חייב באמת לעבור זעזוע. והזעזוע הזה והמאמץ לעבור את האתגר מרים אותך בעשר קומות. אז לפעמים אנחנו שואלים את עצמנו, אז למה הקדוש ברוך הוא עושה לי את זה? אני רוצה להתקרב. למה הוא עושה לי את זה? דווקא עכשיו שם לי רגל. למה? הוא רוצה להרחיק אותי חס וחלילה. זה בדיוק להפך. זה אמירה של הניסיון, הוא אמירה של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה אותך. אני רוצה אותך יותר. אני רוצה אותך יותר, אז אני דורש ממך יותר. רוצה לסיים בנקודה נפלאה. מה בעצם המסקנה מכל הוורט הזה? אוקיי, אמרנו וורט. הקדוש ברוך הוא רצה להרים את אברהם אבינו. מה המסקנה? וזו מסקנה מהפכנית שאנחנו חייבים לזכור אותה כל רגע. הלוואי שנזכור. הלוואי שנזכור אותה. המסקנה היא שאם הקדוש ברוך הוא נותן לנו ניסיונות, זה אומר שאנחנו יכולים לעמוד בהם. כי היות שאת כל הניסיון הוא נותן בשביל מה? בשביל לקרב אותנו, בשביל להרים אותנו. אז בטוח שהוא לפני זה בדק, טוב טוב, שהניסיון הזה הוא במינון, שאנחנו יכולים לשרוד אותו, שאנחנו לא נשבר, שזה מדרגות, שזה לא הגשר מסובים, גשר המכביה שנופל. שזה באמת גשר שאפשר לחצות אותו, שאפשר באמת לעבור אותו. זה המסקנה מכל העניין. ובשביל זה אמרנו את השיעור הזה. כל אחד מאיתנו מתלבט 5 פעמים ביום. אתה לפעמים עומד מול איזה ניסיון. לכולנו, לכל אחד מאיתנו. ואתה אומר, ריבונו של עולם, אני יכול לעבור את זה או לא? יש לי את הכוחות? אנחנו צריכים לדעת, אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותו, יש לנו את הכוחות, אחרת אולי נותן אותו. מה הקטע של הניסיון, כמו שאמרנו? שתחצה את הגשר ותהיה אדם אחר. אז מה הוא ישים גשר שטיפול ממנו? בואו נקרא מדרש מקסים, וזה המדרש שצריך לקחת מהשיעור. בראשית רבה למד ב', היוצר הזה, אומר המדרש, אינו בודק קנקנים ראויים, שאינו מספיק להקיש עליהם פעם אחת והם נשברים. כשאתה הולך למוזיאון הארץ, שם בביתנים של החימר, ואתה רואה אותו או אותה יושבת ככה ועושה מהר את העיגולים האלה בחימר, כן, היית עם הילדים במוזיאון הארץ? לא היית? איך הם אינטליגנטים? אז היא יושבת עם החימר ועושה ככה את העיגולים מהר 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 להראות איך עשו את הקדים מחרס לפני 200 שנה. הוא אומר, והיא רוצה לעשות לאנשים רוח, היא דופקת אותם להראות כמה הם חזקים. היא לא דופקת קנקנים חלשים. היא דופקת קנקן שהיא מראש שמה בו שכבה אהבה של חימר. היא לא רוצה שיבושות למוזיאון הארץ, שהקדים מתפרקים. היא מראש בוחנת קנקן חזק שישרוד את זה. אומר המדרש, היוצר הזה לא בודק קנקנים ראויים. הקדוש ברוך הוא לא בוחן רשעים. את אלה הוא לא בוחן, כי הוא יודע שהם נעמדו בניסיון, אז שמה אתה חייסת בניסיון? אלא במי הוא בודק? בקנקנים יפים, שאפילו מקיש עליהם כמה פעמים אינם נשברים. ככה הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים, אלה את הצדיקים, שנאמר, פסוק כל כך פרדוקסלי, השם צדיק יבחן. צדיק צריך מבחנים, רשע צריך מבחנים. רשע הוא לא בוחן, כי רשע לא יעמוד במבחן. כולם יודעים מראש את הכישלון. את מי הוא בוחן? את הצדיק. אז אם הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בניסיון, זה אומר שני דברים. א', שהוא מאמין בנו, שהוא רואה בנו צדיקים, הוא רוצה אותנו, הוא רוצה לקרב אותנו. והדבר השני, שאנחנו יכולים לעמוד בניסיון הזה. והלוואי, הלוואי ונזכור את המסר הזה. רק אסיים בסיפור יפה מאוד, סיפור חבדי מפורסם, אבל הסיפור הכי מתאים לכאן. היה לפני כמה עשרות שנים, אולי 30 שנה, היה שליח של חבד באיטליה, שהיה לו שליח באוניברסיטה, שהיה כל ליל שבת, עושה סעודות שבת לסטודנטים, סטודנטיות, באים אוכלים אצלו קצת בית יהודי חם, שיהיה מקום יהודי שאנשים יכולים להיכנס. היה סטודנט שהיה בא כל שבת, לא מפספס, סטודנט אחד, שהיה לומד איתו באמצע השבוע, קבוע, קרוב איתו, אבל לא בא אף פעם לסעודת שבת. כאילו שומר על מרחק. לבוא ללמוד איתך זה מין טקס מרוחק כזה, בסדר. לשבת איתך לסעודת שבת זה כבר מאוד מקרב, שרים יחד, הופכים להיות חלק מהמשפחה, זה הוא לא בא. השליח הזה ניסה כל הזמן להבין מה מרחיק אותו, מה מעכב אותו. לא הצליח לדבר איתו. פעם אחת הסטודנט הזה נשבר ומספר לו, אני אגיד לך מה, אני לא מתקרב אליך יותר מדי, כי אני יודע שזה עבודה בעיניים כל הקשר בינינו. למה? הוא אומר, כי אני עומד עוד כמה חודשים להתחתן עם בחורה גויה פה בכנסייה. אז מה, אני אתקרב אליך בחסדות שבת? עוד חצי שנה אתה תגיד לי ביי. השליח הזה באמת נדהם, ניסה לדבר איתו, אבל הוא אמר, לא, אני אוהב אותה, זה כבר כמה שנים אני איתה, תעזור אותי. טוב, השליח הזה אומר לו, אתה יודע מה, אני לא יכול לדבר איתך, אין בעיה, לא אדבר איתך. אבל בוא תעשה טובה. עוד מעט אני נוסע לרבי. כינוס השלוחים, בחודש הבא, אולי מועד אחר. אני נוסע לרבי, הרבי מלובביץ' בניו יורק, זה הרבי שלי. אני רוצה שתבוא איתי לרבי ותגיד לו את זה, שאתה הולך להתחתן עם גויה. הבחור אומר, למה שאני אעשה את זה? מה פתאום שאני אעשה את זה? אני אבוא איתו לרבי שלך, לרבי הגדול, אני אספר שאני אתחתן עם גויה? אז השליח הזה אומר לו, אתה יודע מה? בוא נעשה דיל. אם אתה בא איתי לרבי שלי, אני להבדיל בא איתך לרבי שלך, אני בא לחתונה שלך. אם אתה בא איתי לרבי שלי, להבדיל אלפי הבדלות, אני מגיע לחתונה שלך. לא יודע אם יבוא לחופה שלה בכנסייה, אולי יבוא אחר כך לבר. אבל אני בא. טוב, זה כבר נשמע דיל טוב, שהרבי יבוא להשתתף אצלו בחתונה, שווה להתאמץ בשביל זה. נוסע איתך. קנו כרטיסים, נסעו לניו יורק, והם עוברים לפני הרבי בחלוקת הדולרים. ביום ראשון בצהריים, הרבי עומד כמה שעות, ומחלק דולרים לברכה. כן, כולם מכירים את חלוקת הדולרים. עובר השליח, ואחריו עובר הבחור, והוא אומר לרבי, אני עומד בעוד כמה חודשים להתחתן עם נערה גויה. מה הרבי עונה לו? הרבי אומר לו, אני מקנה בך. אוי ואי. והרבי מיד מסביר לו, אתה עומד בפני ניסיון מאוד קשה. ניסיון זה סולם שמרים את האדם. אם אתה תעמוד בניסיון, אתה תגיע לכזה מקום שאני לא אגיע לשם, כי אני אף פעם לא עמדתי בניסיון הזה. עליך יוכלו להגיד, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. עליי לא יכול להגיד את הידעתי, כי לא עמדתי, לא טיפסתי את הסולם שאתה טיפסת בו. אז הרבי אומר לו, אני מקנה בך. הוא נדם, יצא החוצה, ישב שעה על הספסל, אחרי זה חזר ואמר, זה נגמר. אבל זה המסקנה של השיעור הזה. הניסיונות נועדו לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, לא להרחיק אותנו. אז במילא ברור, שאם קרה ניסיון, ברור שאנחנו יכולים לעמוד.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, כל מרצי חב"ד במקום אחד.